ויקרא כ"א. פסוק ט"ז. המשך דיני הכהונה. כלומר, הדינים הראשונים של הכהונה, דיני טומאה ודיני נישואין, וההגבלות החמורות על האישות של הכהנים, כל זה דיברנו שהכיוון הכללי הוא שמירת החיים בשלמותם. כלומר, החיים בעולם הזה יש בהם הרבה פגמים. יש פגם של המוות, שהוא הפגם העיקרי, הכישלונות שבאים לידי ביטוי בגירושין בעיקר, המלאכה הקשה, וכל זה הכהנים פטורים ממנו, שהרי הכהנים מתפרנסים מן הציבור, הם אינם באים במגע עם המוות, הם אינם נושאים אישה גרושה, ואצל הכהן הגדול הדברים האלה חמורים יותר. כל זה על מנת ליצור איזה מין חיים מלאכותיים אצל הכהן, חיים שבהם הוא איננו בא במגע עם המוות. בעצם הוא אדם לא ריאלי, הכהן. הוא גם צריך להיות שלם בגופו. טוב, איך יכול להיות כהן שלם בגופו? אי אפשר להכריח אותו להיות שלם. אלא הכוונה שהכהן בעבודה צריך להיות כהן שאין לו מום. גם זה מראה על שלמות החיים. כן? פסוק ט"ז, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו, כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד, או גיבן או דק או תבלול בעינו, או גרב או ילפת או מרוח אשך. כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי השם מום בו. את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב, אבל לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יוכל. כלומר, כיוון שהוא שייך למשפחת הכהונה, אף על פי שהוא איננו ראוי לעבודה, הוא יכול לאכול. אך אל הפרוכת לא יבוא, ולמזבח לא ייגש כמום בו, ולא יחלל את מקדשי, כי אני השם מקדשם, וידבר משה אל אהרון ואל בניו, ואל כל בני ישראל. כן. למה צריך לדבר אל כל בני ישראל? הרי נאמר בהתחלה, אמור אל הכהנים, לא נאמר אמור אל בני ישראל. אז הכוונה זה עזרה לבית דין. כן, כי בית דין מוזהרים לשמור על קדושתם של הכהנים. לכן זה גם נוגע להם. כן. עכשיו עם אלה יש דינים נוספים שמתבקשים מזה. זה שלא לעבוד, מדובר כבר על אדם שהוא שלם בגופו, אבל הוא תמה. שזה דבר מקרי, דבר שניתן לתיקון, אסור לו להיכנס לעבודה בטומאה, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי, אני השם. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם לקודשים אשר הקדישו בני ישראל השם, ותומתו עליו, ונחתה הנפש האם מלפני אני השם, איש איש מזרע אהרון, והוא צרוע עוזה, בקודשים לא יאכל עד אשר יתהר, ונוגע בכל תמי נפש, הוא איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, הוא איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יתמלו, או באדם אשר יתמלו, לכל תומתו, נפש אשר תיגע בו, ותמעד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים, ובא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. מה זה קודשים פה? אין הכוונה לקודשים, אלא הכוונה לתרומה. זה מדייקים מדיוקים בפסוק, למרות שפשט הכתוב שמדובר פה על קודשים, אבל הכוונה היא תרומה, שהוא לא יכול לאכול תרומה עד שיעריב שמשו. אפילו תבול יום אסור בתרומה. בסדר?
מה שמשך, כל השם מותר לקודשים?
לא, קל וחומר שלא. אפילו תרומה אסור לו. קודשים אסור לו, קל וחומר. תרומה אסור לו, קל וחומר, תרומה. בסדר, קל וחומר קודשים. אבל מה, זה לא מספיק, כן, שהוא בשביל לאכול את הקודשים, שהוא יעריב שמשו. כן. נבלה וטרפה לא יאכל לתומבה, אני השם. לכאורה, זה כבר דיברנו על זה. מה הצורך להוסיף שכהן לא יאכל נבלה וטרפה? הרי גם ישראל רגיל אסור לו לאכול נבלה וטרפה. אלא שהיה מקום לחשוב שנתיר נבלה וטרפה לכהנים, כיוון שממילא הותר להם, כלומר, כיוון שכשהם מקריבים את עולת העוף, הם עושים מליקה, אז אולי היינו אומרים שכשם שדווקא במקדש צריכה להיות דווקא מליקה ולא שחיטה, אז אולי בכלל מאכלם של הכהנים יהיה על ידי מליקה ולא שחיטה. לכן נאמר, נבלה וטרפה לא יאכל את המעבר, אני אשם. או אפשר להגיד אחרת, שבעצם עיקר האיסור במקורו הוא לכהונה, והוא רחב לכל ישראל בגלל שאנחנו ממלכת כהנים. כן. אגב, אני גיליתי, אני חושב, מה הסיבה לזה שכל פעם לי יש בעיה עם המזגן וכו', ולכם לא. כי פה הדבר הזה, פה המנורות האלה מחממות חבל על הזמן. זה הסיבה. טוב. ואני אומר את זה כדי שאולי יגידו משהו לניסים שיתקן את הדבר הזה. טוב, מה אתה אומר?
צריך הרבה אור שיהיה.
אני לא נגד הרבה אור, אבל לא צריך שיהיה חמם. זה, אני יודע שיש פה... כן.
אולי, הרי בעיקרון המליקה זה לא נחשב לנבלה או טרפה, אבל מחוץ למקדש.
נכון, זה בגלל מה שאני אומר.
זה
אסור. נכון, במקדש המליקה איננה נבלה.
למה, מה והמינה של כהן מותר לאכול מחוץ למקדש על ידי מליקה? אז בגלל שבתוך המקדש מותר
לו? לא, גם במקדש אסור לו, הרי זה רק בעולה. בעולה הרי הוא לא אוכל. כן, אז היה מקום לומר שמאחר ומצאנו עניין שהוא קרוב לנבלה במקדש, היה מקום לחשוב שזה יותר לכהנים. לכן צריך להגיד, נבילה וטרפה, לא יאכל. ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא, ומטובו כי יחללו. אני השם מקדשם. עכשיו, מה זה הפסוק הזה? ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא, ומטובו כי יחללו, כי אני השם מקדשם. אז חז"ל דרשו את זה, שמדובר על מי שנותן תרומה לכהן עם הארץ. כלומר, כהן עם הארץ חייב, כלומר, לא יכול לאכול תרומה. כלומר, זה לא ראוי שאתה תיתן מלחמך לאדם שלא שווה את זה. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה זה עושה לו? הגמרא אומרת, זה עושה לו שלושה דברים. כל הנותן תרומה לכהן עם הארץ, כאילו נותנה לפני הארי, מה ארי? ספק דורס ואוכל. ספק דורס ואינו אוכל. אף כהן עם הארץ, ספק אוכלה בטהרה, ספק אוכלה בטומאה. כן?
שמו את עם הארץ, כהן עם הארץ, פחות מעבד ופחות מבהמה?
כן. כן, כן, זה בדיוק העניין. כי כשאדם מאכיל את עבדו בהמתו, אז הוא יודע מה הוא נותן להם, הוא מבקר על זה. מה שאין כן כהן עם הארץ, הוא כיוון שיש לו בחירה חופשית, הוא עצמאי, אז הוא עלול להזיק, לאכול בטומאה. כן?
גם נשים דעתן קלות.
כן, אבל האישה...
גם לא יודעת לשמוע אותו.
כן, אבל גם האישה היא נגררת אחרי בעלה. הילדים אחרי אביהם. העבדים אחרי אדוניהם. הבהמה אחרי אדוניה. מה שאין כן כהן עם הארץ, הוא עצמאי. זה בדיוק הנקודה. זה לא מצד חסרון מעלה, זה מצד שהוא עצמאי. עכשיו, אתה לא יודע מה הוא יעשה עם זה. יכול שיוכל בטומאה, יכול שיוכל בטהרה. אנחנו לא רוצים לבזות את התרומה.
אז חנקת את הכהן הזה לגמרי, אם הוא נשוי עם ילדים.
מה זה חנקתי? הוא יכול לעבוד? מה, אסור לכהן לעבוד?
הוא מותר, אבל מלכתחילה מה?
אני לא מבין, רגע, אני רוצה להבין פה משהו. הכהן הזה, למה התורה בכלל אמרה לתת להם תרומה?
למה?
למה? הם מלמדים אותי, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל.
למה? הם עובדים גם
במקדש. הם גם יש עכשיו, כל החבר'ה זה האלה, הכהן עם הארץ, זה אחד שמזלזל, נכון? מה זה אותו מזלזל? הוא עשוי לאכול, הוא לא מקביל לדיני תומה וטהרה. אז זה הדמות החינוכית שאני אזין אותה? בשביל מה? לא, זה דווקא הדרבה, אני מבין את זה. כן? האם הכהן בעל מום יכול לעבור ניתוח פלסטי כדי לתקן את המום שבו, או שזה אסור כמו שאסור לקוץ צרעת? מה לגבי כהן? הצריך לעבור ניתוח קריטת כיסמרה או תוספתן. האם הוא נעשה על ידי כך בעל מום? תשובה. הכהן שעובר, שיש לו מום, יכול לעבור ניתוח פלסטי כדי לתקן, ואז הוא קשר לעבודה. אין בעיה. מה?
חידוש.
זה מותר, אין מה לעשות. מה חידוש? מותר.
גם לגבי שבר ככה? כי היום אפשר לרפות שברים.
אז זה לא כל דבר. למשל, אם יש לו יבלת, כתוב במפורש בגמרא, מותר לחתוך את היבלת הזאת, ואז הוא קשר. אלא מה? מה עם ניתוח קריטת כיסמרה או תוספתן? נראה לי שזה בסדר, כי זה לא מה שעושה אותו טריפה. אבל לעומת זה, למשל, הנחת קוצב לב, זה עושה אותו טריפה, אז הוא יהיה פסול לעבודה. כמו שגם מצאנו שבעלי מומים פסולים בסנהדרין, הרב משה פיינשטיין, זכרונו לברכה, בניו יורק, הוא לא רצה לקבל קוצב לב, כדי שהוא לא יהיה פסול מלשבת בסנהדרין. כי הרי הוא היה ראוי, בהחלט, לשבת בסנהדרין.
יעלה לדוכן עם קוצב לב?
האם הוא יעלה לדוכן עם קוצב לב? אני חושב שכן, בגבולין. השאלה אם הוא יעלה לדוכן במקדש, מן הסתם שלא.
לא, היום.
מן הסתם שכן. זה לא דבר הניכר, כי הרי מה שאמרו שכהן בעל מום, כן, לא, אבל כל בעל מום לא מעלים אותו לדוכן אם זה דבר גלוי, כי הציבור יסתכל עליו, כן? לכן לא מעלים אותו. אבל זה דבר פנימי שאף אחד לא רואה, אני חושב שזה מותר. כן. עכשיו, איפה היינו? אגב, השואל, אני מכיר אותו אישית, הוא כהן. לא סתם הוא שואל. טוב, עכשיו, אז איפה היינו? כן. אז הכהן עם הארץ, הגמרא אומרת על זה שלושה דברים. מי שנותן תרומה לכהן עם הארץ, זה כנותנה לפני הארי. מה הארי? ספק דורס ואוכל, ספק אינו דורס, ספק דורס ואינו אוכל. אף כהן עם הארץ, כשאתה נותן לו תרומה, ספק אוכלה בתומעה, ספק אוכלה בתהרה. דבר שני, כתוב אף גורם לו מיטה. מה גורם לו מיטה? שנאמר, ומתו בו כי יחללוהו. ועוד דבר, נאמר, אף מסיעו עוון אשמה, שנאמר ולא יישאו עליו עוון אשמה באוכלם את קודשיהם. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? שלושת הכיוונים האלה. האחד, פגיע ביחסי בן אדם למקום, מסיעו עליו עוון אשמה. אחד, פגיע בן אדם לחברו, גורם לו מיטה. ואחד, פגיע בן אדם לעצמו, ספק אוכלה כך, ספק אוכלה כך. הספק זה כילוי של הבן אדם לעצמו, כן.
אז דומה לאדם שנותן אוכל לאדם שלא מברך.
נכון.
אבל ההלכה אנחנו כן נותנים.
כן, יש תמיד להבדיל בין העיקרון ההלכתי לבין היישום. היישום מתחשב בעוד דברים, אבל העיקרון הוא חשוב. כן? זה כמו שתגיד, מחלל שבת חייב סקילה. זה דבר חשוב לדעת, למרות שהלכה למעשה לא תעשה את זה. אין לך אפשרות לעשות את זה, גם אין כוונה שתעשה את זה.
אבל אם יש לך אפשרות שהוא מחלל.
לא, מה שאני הבאתי את זה רק כדי להסביר לך, שיש הבדל בין עקרונות הלכתיים ליישום הלכתי. העיקרון הוא חשוב, יש מה ללמוד ממנו, היישום מתחשב בעוד נתונים, זה הכל, זה מה שאני אמרתי. בסדר? טוב. פסוק י', מה? כן, ודאי. יש הרבה פעמים שהיישום הוא בניגוד לעיקרון. נכון? למשל, אמרתי לך, מחלל שבת חייב סקילה. היישום, אתה לא מחלל, אתה לא סוקל אותו. למה אתה לא סוקל? יש סיבות. ודאי שזה בניגוד לעיקרון. העיקרון אמר שאני צריך לסקול אותו. המציאות אמרה שאני לא סוקל אותו. נו, אתה רואה שזה ניגוד. מה ההבדל? בין אי מתן תרומה לכהן עם הארץ, לבין אי מתן צדקה או אוכל לעני חילוני שלא יברך, מדוע בתרומה אסור ובצדקה לא מקפידים. גם בתרומה זה לא ממש אסור. הרי אם אני נתתי תרומה לכהן עם הארץ, והוא אכל בתהרה, אני בסדר, אין שום בעיה. מה? כן, אז שמרו את משמעתי, אז משתדלים. אבל אם הוא אכל, האם הכהן עכשיו חילל תרומה?
זה לבחירתנו לקיים את זה או לא?
נתתי תרומה לכהן, ואחר כך התברר לי שהוא עם הארץ. חשבתי שהוא תמיד חכם, נתתי והוא התברר שהוא עם הארץ.
אז לא, תן לי יותר.
בסדר, אבל מה שנתתי לו, אני צריך להגיד לו, בבקשה תחזיר תן לכהן אחר או לא?
לא,
לא, לא צריך.
זה מה שאני שואל.
לא, זאת אומרת, פה לא נתחללה התרומה, זה מה שאני רוצה לומר. אלא זה מין גדר כזה. אנחנו רוצים ללמד את הכהנים שהם צריכים להיות אנשי מעלה. אז עושים להם בדווקא. אבל זה לא איסור מוחלט. אותו דבר, לגבי זה שלא נותנים מאכל למי שלא מברך. אז זה גם כן, איזה מין כנס כזה. אבל זה לא איסור מוחלט. מה?
זה לא הגיוני.
למה זה לא הגיוני?
זה שיקול דעתנו המצוות.
יש מצוות שהם לא לשיקול דעתנו, ויש דברים שהם כן לשיקול דעתנו. למשל, יש דברים שחכמים גדרו משום גדר ומשום כנס, ואז אתה עושה עומדנה, מתי הדבר הזה נאמר, מתי לא. אם התנאים השתנו, אז אתה אומר, פה חכמים לא גזרו. כמו שאמרת, מילתא דלא שכיחא לא גזרו ברמנן, יש דברים כאלה.
אבל התורה אומרת, יש פסוק מפורש.
הפסוק הזה הוא אסמכתא. עכשיו,
יש
דרשות שנקרא דרשות גמורות, ויש דרשות שהן דרשות, כאילו ראוי, לא, זה מצד רוח התורה, לא מצד האיסור ממש. יש דברים כאלה. מה ההגדרה של כהן עם הארץ ומי קובע זאת? כהן עם הארץ הוא כמו כל עם הארץ, רק שהוא כהן. מה הבעיה? אז מי קובע זאת? מי שקובע מי נקרא עם הארץ, הוא גם קובע מי נקרא כהן עם הארץ. עכשיו, מה זה עם הארץ בהקשר הזה? זה מי שחשוד על שני דברים. על זה שהוא איננו מקפיד על דיני טומאה וטהרה, ושחשוד על מתנות כהונה.
שלא נותן
מתנות כהונה. זה הגדרה של עם הארץ לעניין זה. עכשיו, איך אנחנו יודעים מי נכלל בקטגוריה? זה מה שנקרא קבלת דברי חברות. זאת אומרת, שמי שקיבל על עצמו להקפיד בדיני טומאה וטהרה ובמתנות כהונה, הוא קיבל על עצמו בפני שלושה חברים, מה שנקרא חברים זה שלושה חכמים, אז הוא בכלל, הקבוצה החברתית הנקראת חבר, ומי שלא קיבל נקרא עם הארץ. ויש לנו הלכות, מתי לחבר מותר לאכול אצל עם הארץ, מתי אסור וכו'. אז יש מסכת שלמה, הנקראת מסכת דמאי. בסדר? אגב, כל הדינים האלה לא שייכים היום מכמה סיבות, אבל אני מדבר פה על העיקרון. כן.
צריך לראות את המציאות שהייתה פעם, על העליות הגדולה שהייתה.
כן.
שלא נותנים לאותו כהן עם הארץ שהוא עני. ראינו רבי טרפון התחתן עם 300 אלמנות.
נכון.
על מנת לפרנס אותם.
נכון. נכון, נכון, ודאי. הוא היה עשיר גדול, אגב, רבי טרפון.
כן, היה עשיר גדול, וגם נותנים לו את התורמות.
כן, נכון.
אגב, זה יכל להכיל אותם.
לא, ברור, העניות הייתה פעם משהו נורא.
כן, אני... זה מה שאמרנו, יצא לעבודה. זה לא פשוט.
כן, מצד שני, למה הוא עם הארץ? כלומר, מה זה הוא עם הארץ?
מגבלות עליו.
לא, 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 לא. פה, מה זה עם הארץ? הכוונה שהוא לא מקפיד. הוא לא מקפיד על טומאה וטהרה. שיקפיד על טומאה וטהרה. יקבל על
מגבלות.
לא, יקבל על עצמו דברי חברות, ילך לבית דין של שלושה חברים, יקבל על עצמו, יקבל תרומה. הוא לא צריך להיות צדיק ותמיד חכם. זה הכוונה עם הארץ, שהוא לא מקפיד על טומאה וטהרה, זה הכל. מה? שיקפיד, שיקבל על עצמו להקפיד.
מסתם העובדה, אם היה
סימן
שזה לא פשוט.
לא פשוט, אבל מצד שני, אתה תבזבז את התרומה שלך כשאתה יכול להחיות כהן צדיק. אם כבר תדבר דווקא על עניות קשה מאוד, אז העניות הזאת מחייבת גם לשני הכיוונים. יש גם צדיקים עניים. למשל, אתה יודע שרב אריה לוין, זכרונו לברכה, היה לו בן שמת ברב בתש"ח, בירושלים. היה לו בן שמת ברב. כי לא היה אוכל, היה במצור, על ירושלים.
מישהו לא רצה לתת את הכסף
שהגיע. היה סיפור שלם, אתה מכיר את הסיפור, כן? היה גבאי צדקה שם שנתנו לו כסף בשביל רב אריה לוין, והוא לא רצה לתת, הוא אמר, אני לא יודע, אולי יש עוד אריה לוין, וכו', בינתיים הבן מת. כהן לא עם הארץ, הוא השואל, גם כהן עם הארץ מתחשב, מה זה עם הארץ, מה זה, לא, כתבת עין א', עין א', אני תאר לעצמי שאתה רוצה להגיד עין ה', מתחשב בטומאה וטהרה, שהרי הוא חי במציאות הזאת. זה לא בא אליו מצד הלימוד, אלא הוא חי את הדבר, וזה גדול מי לומד את הדבר. הרב יכול להסביר למה כהן עם הארץ חוששים מטומאה? אני לא הבנתי כלום. מה זה כהן עם הארץ חוששים מטומאה? כהן עם הארץ הוא אדם, זה הגדרה, שאיננו מקפיד לאכול את התרומה שלו בטהרה. זה הכל. כזה מסובך, אני לא מבין מה... עושים פה פלפולים. אנשים פה נפגעו אולי. כן, לא יודע. מדובר על כהן שאנחנו יודעים שהוא לא מקפיד להיטהר לפני שהוא אוכל את התרומה. מה כל מסובך? טוב, בואו נמשיך. פסוק י' וכל זר לא יאכל קודש, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. וכהן, כי יקנה נפש, קניין כספו, הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. עכשיו, יש פה דבר מדהים. מי יכול לאכול בתרומה? כהן והעבד שלו. מה זה העבד? מאיפה הוא בא העבד הזה? על איזה עבד מדובר? גוי. אתה מבין מה שזה אומר? הוא קנה איזה מישהו, מאומה רחוקה, לא דובר עברית אפילו, לא יודע שום דבר ביהדות, אומר לו, בוא תאכל תרומה.
בגלל שהרגל יש
עוד מקום
של בהמה לעניין הזה.
אז יותר גרוע, אז גם בהמה אתה תגיד. אז בהמת כהן, אתה מבין מה שזה אומר? יש, אני כהן, יש לי פרה, אני נותן לו, אני נותן לפרה שלי תרומה. ליהודי, תלמיד חכם, צדיק, מה שאתה רוצה, אבל הוא לא כהן, אסור לי לתת. הבהמה שלי טובה ממנו. לעניין זה כן. מה?
מה שייך לטובה ממנו?
לעניין זה. שהוא, שכלומר, הבהמה והעבד יכולים לאכול מן התרומה.
כי הם של הכהן.
כי הם של הכהן, נו, בסדר.
הכהן זה יד שלו.
אני יודע שזה הדין, אני רק רוצה שתבינו את מהות הדין. מה הדין הזה אומר? הדין הזה אומר שקניינו של אדם זה המשך של נפשו. זה המשך שלו. יש התפשטות של האישיות שלו על כל הקניינים שלו.
זה כמו רעיון של החסידות, לא?
שמה?
החסידים שלו.
כן, כן, זה רעיון חסידים. שהצדיק אוכל מן ה... זה כמה צ'ופצ'יקים, וכל החסידים מתנפלים על השאריות, כן? אז למה? הצדיק אכל מזה. כן? זה דבר מאוד מעניין. כי בעצם יוצא שבעולם שבו אוכלים תרומה, יש הבנה ממשית, מוחשית, לכך שהקודש מתפשט על החול. עד כדי כך, שאפילו קניינו של הכהן שייך לקדושה של הכהן, למרות... שהוא לא יכול להתחתן אפילו עם יהודיה, גם בהמתו יכולה לאכול. מה אתה אומר?
זה באמת ממשיך את נפשו של האדמו"ר, הם אוכלים חתיכה.
משהו כזה, זה כמו שאתה יודע, מצאנו את זה באלישע הנביא, שכאשר האישה הצורפית שם, הבן שלה התעלף, או מת, לא יודע. אז הוא נתן לגחזי נערו את המשענת שלו, הוא אמר, לך, תרוץ אל הנער, שים את משענתי עליו. ואז נראה אם זה יעזור. חזר גחזי, לא הלך, שמתי את משענתך, לא עזר. טוב, אז אלישע בעצמו הולך, הוא מחיה את הילד. אז שואל התלמוד, למה זה לא עזר עם המשענת? זהו, הוא גירש כלבים עם זה בדרך. אז אתה משתמש במשענת של הנביא בתור מקל, זה סתם מקל, זה כבר לא עובד. זאת אומרת שאלישע הנביא הבין שמשענתו זה המשך של ההתפשטות של נפשו. טוב. וכהן כי יקנה, אנחנו רחוקים מאוד מעולם המושגים הזה. אצלנו זה נשמע, זה נראה כמו אמונות תפלות. אתה לוקח חפצים, ואתה אומר, החפץ הזה יש לו סגולה. צריך להבין שהחפץ הזה לא מצד עצמו, החפץ הזה אינו כלום. הרי היה אם אני מגרש איתו כלבים, זה כבר לא עוזר. אלא החפץ הוא התפשטות של הנפש, כיוון שהוא שייך אל אישיות גדולה. אגב, אפשר להבין את זה, יש תחום שאנחנו בו כן מבינים את זה, זה בגוף. הגוף שלנו שייך לנו, אבל הוא לא אנחנו. נכון? הגוף שלי זה לא אני. הראיה, אם אני חותך חלק מגופי חלילה, אני עדיין אני. אני לא חצי אני. אני נשארתי אני. זאת אומרת שהגוף הוא סוג של קניין. אבל כל כך צמוד אלינו הקניין הזה, שאנחנו רגילים לזהות את עצמנו עם גופנו. עד כדי כך שאם מישהו דוחף אותי בתור, אני אומר, אל תגע בי. נכון? מה זה אל תגע בי? זה לא בי שנגעת. נגעת בגוף שלי. אבל יש איזו הזדהות. כן? איך אומר הזוהר? גופה ונפשה חד הוא. הגוף והנפש הם אחד. אבל לכן לנו קל לתפוס את זה, למרות שלכאורה גם זה מיסטי קצת, להגיד שהגוף שלי זה אני. אז מכאן, אם אני יכול להתייחס אל הגוף, אל הקיבה שלי שאותה אני מזין, בתור חלק ממשי של עצמי, אז אני יכול גם להבין עכשיו את ההתפשטות של זה, גם על הבגדים שלי, גם על הרעיתים שלי, גם על החפצים שלי, גם על כל הקניינים, על המשפחה, העבדים, הבהמות וכו'. כן.
אם בעצם,
כשאין
לך, כשאין לך שם רב גוף, אז נשאר
הרב? כן, ודאי. אני נשאר אני גם כשאין לי גוף. הרי היה שכשאני מת, אני ממשיך לחיות.
זה לא אתה, אבל זה מה
ש... למה זה לא אני? מה?
כן, אדם הוא סינרגיה, אדם הוא גם גוף וגם נשמה.
בעולם הזה אני גם גוף וגם נפש, אתה צודק. אבל זה מצב זמני, הרי אני בחרתי להיות כאן. יכולתי גם לא להגיע לכאן. זאת אומרת שהאני שלי הוא קדום יותר. לפני שבאתי לעולם הזה, בחרתי מה להיות או מי להיות. מה? הקדוש ברוך הוא שאל אותי. מה? גם אותך אגב, לא רק אותי.
לא זוכר.
לא זוכר? טוב, יש לך זיכרון קצר, אבל זה כתוב במפורש בגמרא במסכת ראש השנה, דף י"א. כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. אומר רש"י שם, שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן.
זה בנפש כאילו שאלה.
כל מעשה בראשית. כתוב, כל מעשה בראשית לדעתן נבראו.
יש פה סתירה לוגית. שאל אותה אם רוצים להיברא.
עוד לפני שנבראו.
אין כלום. ואתה שואל כלום אם הוא רוצה להיות.
יפה, יפה.
לא, כלום אומר, אתה מוכן להיות.
הבנתי את השאלה, הבנתי את השאלה שלך, גם בפעם הראשונה מתוך השלוש פעמים. עכשיו, השאלה, את מי הוא שאל, אם הוא רוצה להיות, הרי הוא לא היה, נכון? השאלה כבר, מי הייתי לפני היותי? אז בוא ניתן תשובה. אני הייתי חלק מן הרצון האלוהי. כאילו הקדוש ברוך הוא שאל את עצמו בעצם. זה הכוונה.
התשובה היא כבר מראש ידועה,
שזה שם... לא, לא, לך תדע, כמה לא רצו להיות. אתה יודע כמה הם לא רצו להיות? אולי הרבה יותר מאשר אלה שרצו להיות. אגב, אנחנו דווקא גם תופעה מעניינת. רוב הנולדים ביקשו להיות גויים. כנראה שזה יותר כדאי. שמת לב לזה? כן. רוב הנולדים ביקשו להיות גויים. כן.
אני מבקש לחזור רגע
למטה
של
יחזיק
של
אלישע. הבנת את הנקודה הזאת עכשיו? כן, בסדר. כן, המטה של אלישע.
כן, אז הרב משל מחזיק מבקבוקי ערק של הצדיק, וחבר החוט אדום של נשתם מסביב
לחבר החל
הרבה פעמים, וכל
מברים כאלה. אתה שואל אם אני מחזיק מבקבוקי ערק של הצדיק, ומהחוט האדום. בואו נחלק את התשובה לשניים. לגבי בקבוקי ערק, כן, ודאי, למה לא? כלומר, מה המשמעות של הבקבוק הערק של הצדיק? הכוונה שהוא שייך לזה, זה שלו. אתה רוצה התקשרות איתו, תשתה את הערק הזה.
זה עובד
כאן,
זה מסתדר?
מה זה זה עובד? זה הכל התקשרות, זה כמו שלמשל אתה מזמין, אתה רוצה לסגור עסקה עם מישהו, מה אתה עושה? מה אתה עושה כשאתה רוצה לסגור עסקה עם מישהו? מזמין אותו לארוחה, נכון? נכון? יש אפילו תעריפון לארוחה עסקית, נכון? יש דבר כזה. זאת אומרת, זה שאנחנו אוכלים ביחד, זה כושר בינינו. יש כל מיני פעולות. אז במקרה הזה זה יכול להיות שאני קיבלתי בקבוק מים ממנו. הבקבוק מים של עצמו זה שום דבר, זה עד שתיים או, אפשר לזרוק את זה אפילו. כן, אפשר להשקוט בזה הציצים. זה לא הנקודה. הנקודה היא שאני רציתי קישור עם האישיות הזאת. בסדר? זה הכוונה.
זה יעבוד רק על מי שמאמין בקישור הזה?
בוודאי. אתה לא מאמין בזה, זה לא עוזר כלום.
כשראה איזה דוד הסקדר אומר, תשמע את הבקבוק הזה הבאתי מי... וזה עוזר ל...
זה הכוונה, אותה דסקנה שמביאה לך את הבקבוק שמן שהביאה מהצדיק, הכוונה שהיא שמה בזה את דם ליבה. זה הכוונה. כן, ברור?
וזה עובד רק עם האדמה.
לכן אני אף פעם לא קונה דברים כאלה ולא מקבל דברים כאלה. סתם מעצבן אותי. אבל להגיד שזה לא יוצר התקשרות, זה יוצר התקשרות. זה לא מצד השמן, זה קשקוש. היה אפשר לעשות אלף דברים אחרים. אפשר להגיד, תן לי חיוך, תן לי יד. זה גם טוב. אבל הכוונה שהיא התקשרות. כל פסיכולוג יודע את זה. עכשיו, לגבי החוט האדום, אני חושב שזה אסור.
אז מה, דווקא עליו, אמרו שהוא...
מה?
הכי קרוב למציאות.
מה?
לסגולי.
אני לא יודע, כתוב בגמרא שעץ חולה שמים מסביב לו צבע אדום. שואל הגמרא, מדוע אין בזה משום דרכי האמורי? הרי דרכי האמורי אסור, לא תלכו בחוקותיה? אלא אומרת הגמרא, זה בגלל כשמסמנים אותו שהוא חולה, אז אנשים יתפללו על העץ. אז אם אתה שם חוט אדום כדי להודיע לכולם שיתפללו עליך כי אתה חולה, זה בסדר. אבל אם לא, זה יש בזה בשום דרכי האמורי. עבד כהן או אשתו של כהן אוכלת תרומים, תרומה, בטהרה, והרי הוא גוי. אני לא הבנתי מילה מה שכתוב כאן. אני חוזר על המילים. עבד כהן או אשתו של כהן אוכלת תרומים תרומה בטהרה והרי הוא גוי. אני לא יודע. הבנתם? אני חוזר. עבד כהן או אשתו של כהן אוכלת תרומים תרומה בטהרה.
האם? צריך להיות שם האם.
אולי הוא עבד של כהן.
מה?
עבד של כהן. אולי עבד של כהן.
אבל כתוב...
האם העבד או האישה צריכים להיות בטהרה בכדי לאכול את התרומה או לא? זה כנראה הכוונה.
האם העבד או אשתו של כהן, שהם אוכלים תרומה, צריך להגן, המילה תרומים כנראה היא טעות, בטהרה, ודאי שהם צריכים לאכול בטהרה. מטבילים אותם, גם את העבד, גם את האישה. את הפרה לא צריך. כן? הפרה לא צריך לקבול אותה, היא גם לא נטמאת. אבל כן, עבד כהן או אשתו של כהן צריכים לטבול לפני שהם אוכלים את התרומה. והרי הוא גוי. לא, הוא לא גוי. הוא עבד. העבד זה לא גוי. זה גם לא יהודי. זה מעמד שלישי שהיום לא קיים, כי היום אין לנו עבדות. אין היום עבדים. חוץ מאשר כמה מדינות אפלות. אבל פעם היה מעמד כזה של אדם.
מעמד אפל?
לא, יש מדינות אפלות. מעמד העבדות הוא מעמד שיש לו היגיון שלו, צריך פעם ללמוד על זה. כן? אבל היום זה לא קיים, לא, אנחנו לא מכירים את המעמד הזה. של אדם, לא, גם את הילדים שלו, הם לא עבדים. הם שכירים. זה מה שהוא אמר לפני כן, פסוק י' תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. אני מבקש, הגדרות מדויקות, מבחינה הלכתית, התאילנדי שעובד אצלך כל היום, הוא לא שלך, אתה לא יכול גם, הילדים שלו הם לא שלך וכדומה. הוא אצלך שכיר. עכשיו, האם זה יותר גרוע מן העבדות? אני חושב שזה יותר גרוע מן העבדות, מכמה סיבות. אבל למעשה הוא לא אוהב. אז יש אדם כזה, שכבר אין לו מעמד יותר של נוכרי, אבל אין לו מעמד של ישראל. אבל הוא חייב בשמירת שבת למשל. כן? עבד חייב בשמירת שבת. יעקב, זה סותר, אומרים ביום המיטה, על כורחך אתה נולד. אני לא הבנתי מילה. אני הבנתי מה הוא רוצה. אני רק אומר שהעברית שלו זה לא עברית. אני מבקש שאנשים שישלחו שאלות, יקפידו, פשוט לדבר עברית תקנית. מה זה? זה סותר, אומרים, ביום המיטה, על כוחך אתה נולד. רוצים לראות? כשאני מקליד משהו במייל, אני קורא, ואחרי זה אני שולח. טוב, הוא מתכוון לגרגר. קודם כל זה לא ביום המיטה שאומרים על כוחך, אתה נולד. אני כבר אתם מגיעים, לא אגיד אתה, אלא אתה. אלא זה סותר משנה. יש משנה שאומרת על כוחך אתה נולד. נכון? זה הכוונה של השואל, נכון? הבנתי אותו נכון, תסתירה? בסדר. לא הייתי בטוח, כי העברית לא תקליט. תשובה, זה בדיוק מה שהמשנה אומרת, מה שאני אומר. על כוחך, הרי אם אנחנו ניקח את המשנה כפי שהשואל הבין אותה, היא נוראה המשנה הזאת, היא אמתנית. על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד, ניתן דין וחשבון, לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא שאלו אותך אם אתה רוצה לשחק את המשחק או לא. אתה תדפק, מה שלא יהיה, צריך לשלם. אני לא מראה, אני לא ביקשתי. אני לא ביקשתי לשחק את המשחק. אז מה אתם רוצים ממני? למה אני חייב גם לשלם, גם לאכול את הדג המסריח, גם לקבל את המכות? למה? לא פייר, נכון? אלא זה ברור שאם על כורחי אני צריך לתת דין וחשבון, זה בגלל שאני רציתי להיות. וזה מה שהמשנה אומרת. הרי היא מתחילה את העל כוחך מאיפה? על כוחך אתה נוצר. ועל כוחך אתה נולד, חי ומת. מתי זה שאני נוצר? מתי זה השלב הזה הנקרא יצירה?
תלוי.
מה תלוי?
אתה שעבר, אפשר להגיד
לו,
אתה שעבר על בעל אשתו.
לא, מה פתאום? ההפריה?
לא.
ההפריה זה לא יצירה.
לא, בגלל זה אמרתי תלוי.
אז זה מה שאני
מסתכל על זה.
לא, יש הגדרות בחזל לדבר הזה. יש לפי חזל שלושה שלבים של העובר במעי אמו. השלב הראשון נקרא פקידה, השני יצירה, השלישי יציאה. בסדר? הפקידה זה מה שאנחנו קוראים בעברית מודרנית, הפריה. ההפריה של הביצית. כן? זרע וביצית מתלכדים. יש לך עכשיו הפריה, זה נקרא פקידה. לוקח 40 יום עד שמתחילה להירקם מערכת עצבים. או מה שחזל מכנים ריקום האיברים. אחרי 40 יום אחרי ההפריה זה נקרא יצירה. אחר כך עוברים עוד כמה חודשים ויוצאים.
מה זה
והשם
פקד את
שרה? והשם פקד את שרה, זה בדיוק העניין, זה ההפריה.
אבל מה, הקדוש ברוך הוא יפרע אותם?
זה סתם קושיה.
אני מקשה.
לא, זה קושיה כשעצמו על הפסוק, מה שאתה אומר. בסדר, אבל אני אומר, אז יש פה שאלה, מה עשה אברהם בתוך הסיפור הזה? וכי, זה כמו הסיפור הנוצרי? כן?
אז זה שלום.
טוב, ברור, זה יש פה שאלה. אגב, הנוצרים השתמשו בפסוק הזה, זה עליך. כן? שבת, כן, 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 כדי לחזק.
אסמכת.
כן, כן, הביאו את זה כאסמכת. בסדר, סף פעם ללמוד את ה... למה זה כתוב. ככה, כשלמדנו את בראשית, אני הסברתי את זה. אנחנו כבר בויקרא, אני אעשה. עכשיו.
סיבוב הבא.
סיבוב הבא. כן. עכשיו, אבל הפקידה, זה הזמן של ההפריה. עיין במסכת סנהדרין, דף צדיקה לעמוד ב', שם ברש"י, מזהיר, 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 פקידה, יצירה, יציאה, הכל רש"י שם מסביר. עכשיו, למה המשנה לא אמרה על כוחך אתה נפקד? אז צריך להגיד, על כוחך אתה נפקד, ועל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד. אלא התחילו מהשלב השני. מה זה אומר?
שבחרת.
שהשלב הראשון היה בחירי. כלומר, בזמן ההפריה אני בחרתי אם להגיע לכאן או לא. אחרי ש... כן, אתה כאתה. אלא מה? אחרי שכבר התהליך הביולוגי התחיל, יש לו כבר תפקוד אוטומטי. מכאן ואילך זה על כוחך. אבל מכיוון שאתה נכנסת למערכת המשחק הזה מרצון, לכן אתה גם משלם על זה, כלומר, אתה גם נושא באחריות על מעשיך, ולכן אתה נותן דין וחשבון.
כן.
מה זה רצון ההורים? יש הרבה מאוד אנשים שמביאים ילדים לעולם, אבל הנשמה היא לא של ההורים. אני בחרתי לחרוג מאשכול הנשמות ולהיפגש בביצית המופרט הזאת.
סליחה, הרב מדבר על כך שהפקידה לכאורה יש לי רצון בה. אני טוען, בפקידה הזאת, אם היה רצון למישהו זה להורים, זה ודאי לא לי.
ההורים רצו לייצר ביצית מופרט, בסדר? אבל אני, הנשמה שלי, היא החליטה האם להיפגש עם הביצית המופרט הזאת או לא.
מה זה החליטה? איפה החליטה את זה?
כשהייתי שמה, באשכול הנשמות, למעלה. שאלו אותי, אתה מעוניין להיות הבן של פלוני ופלונית? במקום פלוני? אמרתי כן.
אז זה לא הכוחך.
אגב, אתה יודע שבכל בוקר אנחנו אומרים שלא עשה אני גוי. איזה מין זה ברכה הזאת? זה מוזר מאוד. מה זה שלא עשה אני גוי? אם הייתי גוי זה לא היה אני? אלא מה? אני בחרתי להיות יהודי ולא גוי.
וזה שנולד מפקידה אסורה, שאלו אותם רוצים להיות ממזר או לא רוצים להיות ממזר, והוא אמר כן הוא רוצה?
כן.
והוא אמר כן הוא רוצה?
בוודאי.
רגע, אז למה אנחנו מודים על זה?
מה?
במערכות.
מה? שלא גוי עשה אותי.
למה לא?
למה כן?
למה שעשינו לגון זה?
כן, בבקשה. על כורחי אני בוחר. יש דבר אחד שכפוי עליי, זה הבחירה. מה?
הבחירה החופשית, לא נאמר על כורחך אתה בוחר.
נכון.
לכן שאתה נותן את הדין, זה לפי הבחירות שלך.
נכון, באמת. זאת אומרת, אני כפוי לבחור. זה כן.
אתה יכול לבחור.
אני יכול לבחור, נכון.
כן. יכול לחזור לשאלה, האם אתה חושב שבאמת אדם שמוזר או משהו מסוג הזה, כן בחר, ומה הסיבה שלו לבחור?
לא יודעת.
איך האדם החליט שרוצה להיות גוי יהודי? למה שרוצה להיות סוג ב' או ג'?
יש סיבות טובות לרצות להיות סוג ב' או ג'. יכול להיות תיקון של גלגול קודם, יכול להיות להלך איך הדברים, יכול להיות שזה יותר נוח. יש הרבה צדדים נוחים בלהיות ב' ג' או ד'. יכול להיות? כן? כן, בבקשה.
הרב אמר שלא אומרים את המשפטים האלה ביום הביתה, כן אומרים אותם ביום
הביתה. איפה אומרים את זה ביום הביתה?
אני תמיד שאני אומנם אני כהן, אני רואה את בצד, אני רואה את העומך בקדיש עובר,
אביה הקרויה בן המהלל
אומר.
נכון,
אז
מה?
אומרים את זה,
הרב אמר את זה. אתה סותר את עצמך. אתה אמרת שביום המיטה אומרים על כוחך אתה נולד. נכון?
כן.
ואתה מביא לי הוכחה שאומרים את זה, מזה שאומרים את המשנה של עקביה בן מהלל.
כן.
נכון? אתה יכול להגיד בבקשה את המשנה של עקביה בן מהלל?
לא רוצה,
אתה אוהב דיוקים, אז אני לא. לא, פשוט זה לא אותה משנה. עקביה בן מהלל אומר... יסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דם מאין באת, אולי אתה הולך לפני מי אתה עתיד לנים לחשבון, מאין באת מטיפה סרוכה, אולי אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד לנים לחשבון, לפני מלך מלכי המקדוש, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. איפה כתוב שם על כוחך אתה נולד? ידעתי שהשואל מתכוון למשהו שם בהלוויות, אבל זה משנה אחרת. בסדר? אוקיי. לכן אני קשה איתו. אנשים צריכים לבד. אני לא נגד כל שאלה, אתה יודע, אני אוהב שאלות. אני מת על זה, הטכנולוגיה הזאת מוצאת חן בעיניי. אבל שאנשים ידייקו, כן, בבקשה.
אמרת, יש את אשכול הנפשות.
כן.
אבל ההבנה היא שמה שונה.
נשמה יכולה להסכים
להיות ממזר,
וזה לא
נתפס לך. למה לא? תראי, כמו שאתה לא מבין, למשל, אדם בחר, אני יודע להיות רופא. אתה שומע לעצמך, רגע, מה? הוא הלך לשעבד את עצמו ל-12 שנות לימודים עם ההתמחות, ולעשות משמרות, וכו', מה, הוא משוגע? הוא יכול היה לפתוח מקולת ולחיות טוב. שני אומר, לא, איך אדם הלך לפתוח מקולת? לא ניצל את הכישרונות שלו, את המעמד שלו, כל אחד יש את השיקולים שלו.
מה היתרון בממזרות?
יש הרבה יתרונות בממזרות, זה חוסר האחריות, תעזבו אותי בשקט. יש לי מרירויות, אני יכול להוציא אותן, יש לי על מה להוציא אותן. אז אני אמרתי, יכולים להיות 1,000 שיקולים לדבר הזה. שיקולי הגלגולים, תיקוני עבירות, הרבה דברים יכולים להיות. הרי אני לא פעם ראשונה בעולם הזה. כן? הרי יש סיבות למה אדם כשהוא חוזר עוד פעם בגלגול ה-54 שלו בוחר להיות את
זה
לפיום.
זה חוזר או מחוזר?
חוזר.
חוזר זה מרצונו, מוחזר זה מופעל על הבלח.
אני הבנתי את השאלה, אני לא...
לכן אם אני חוזר קשה לי להגיד אותו.
למה? אומרים לו שכדאי לך, תשמע, אתה צריך לתקן אבון זה וזה, כדאי לך לשם תיקון האבון להיוולד כך. כל מיני סיבות יכולות להיות. כן? אנשים חושבים שהסבל הוא תמיד רע. לפעמים הסבל מתאר, מתקן. יש כל מיני דברים.
איזה גישה יהודית
הגישה
הזאת?
התפיסה הזאת? ודאי זאת גישה יהודית. אני יהודי ואיזה הגישה שלי. אז למה שאני לא תהיה גישה יהודית?
לא, זאת גישה של דאגות. זה לא מיני גישה של לכתחילה. אין לכתחילה מצווה להתענות.
לא, אין לכתחילה. מסכים, אין לכתחילה. אנחנו לא מבקשים ייסורים. לא הן ולא סחרן. אבל אם כבר יש צורך בהם, אז באים. למשל אדם, לא יודע, אכל לא כמו שצריך. עכשיו הוא זקוק לניתוח. אז ברור שהוא רוצה את הניתוח. נכון שלכתחילה אנחנו לא באים לעולם הזה כדי לעשות ניתוחים. אבל אם אדם כבר זקוק, אז הוא עושה. אני אומר דברים פשוטים, אתם מסבכים את זה. כן? מרוב פשוט אנחנו מתעלמים מהדברים האלה. דברים פשוטים. טוב. פסוק י' א'. וכהן, אגב, זה הרבה יותר מוסרי מה שאני אומר, שהאדם נותן דין וחשבון משום שהוא חפץ במצב שלו. דבר פשוט. בעולם הזה יש לנו פחות בחירה חופשית, כי כבר נולדנו. כלומר, נגיד אם אני מתלבט אם ללכת ימינה או שמאלה, אז כל האפשרויות פתוחות. עכשיו שהלכתי ימינה, אז יש לי, האפשרות של שמאלה כבר לא קיימת. אז הבחירה הצטמצמה. כלומר, ככל שהזמן עובר, אני יותר ויותר מנקז את הבחירה שלי בכיוון מסוים. לכן אפשר לומר, מקסימום הבחירה החופשית זה באצילות נפשי. טוב, בסדר. ויותר מאוחר, אז הבחירה הולכת ומצמצמת. טוב. איפה היינו? פסוק י' א'. וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו. הוא יאכל בו. ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו. ובת כהן, מה קורה עם הבת? כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים, לא תאכל. אומרים לה, גבירתי, את הפסקת להיות כהנת. אמנם יש עדיין מעלות גדולות בכהונתה, למשל היא פותרת את ילדיה מפדיון הבן, אבל היא לא יכולה לאכול תרומה. ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כי נוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו.
קצת כמו אלה שעכשיו היא רוצה להניח לבוא לשבת לבקר אצל ההורים, זה לא יכול לאכול.
נכון, אם היא רוצה לבקר בשבת אצל ההורים עם בעלה וילדיה, לא יאכלו בתרומה. בסדר? אבל אם הייתה בדרך תאונת דרכים ומתו בעלה וילדיה והיא נשארה בחיים, יכולה לאכול תרומה.
ומי נשאר רק עם הילדים? הילדים יכולים לאכול?
מה כתוב כאן? ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה. ושבה אל בית אביה כי נוריה. נכון? אז מלחם אביה תאכל וכל זר לא אוכל בו. זאת אומרת, היא לא יכולה, כל זמן שהיא נשואה, היא לא יכולה. אבל מרגע שפסיק הקשר, היא לא חדלה מלהיות כהנת באופן מהותי. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויאסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש, ולא... מה?
מה?
מה אם יש לה זרע, אז היא שייכת למשפחה אחרת. נכון, בעלה מת, אז מה? היא עכשיו, לפני...
הילד קושר אותה לאחרים.
בוודאי, זה המשך המשפחה של בעלה. היא עכשיו בת 94. זה כבר 65 שנה שהיא לא אוכלת תרומה. למה? כי היא התחתנה עם מישהו שהוא לא כהן. עכשיו אתה אומר, בת 96, בעלה עכשיו מת, ואומרים, עכשיו היא יכולה לאכול תרומה? מה פתאום? יש לה ילדים, האיש הזה יכול.
ואם מתו כל
ילדיה? אם מתו כולם, אז היא לא חדלה מלהיות קשורה לבית אביה. היא יכולה לאכול תרומה. מה?
היא חוזרת לכהונה.
נכון, היא חוזרת לכהונה, לשבת הכהונה. ואז אם היא תתחתן, אז נגיד בגיל 98 היא יכולה נגיד להתחתן, ואז אפילו עם כהן, והיא יוולד להם ילד חמוד, והוא אוכל בתרומה. זה סיפור ידוע. אדם בן 98 ואישה בת 96 מגיעים לבית הדין כדי להתגרש. למה חיכיתם עד עכשיו? אז אומר, חיכינו שכל הילדים ימותו. עכשיו, פסוק י' ד' ואיש כי יאכל קודש, זה טוב, אגב, מה יזכרו מהשיעור? רק את הבדיחה הזאת. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, מה? כן. ויסף, זה נקרא תורה דילי. כן. ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש, או כמו שאנחנו יודעים, בכל דיני מעילה בקודשים, תמיד יש החומש. ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו לשם, ויסיעו אותם עוון אשמה בכל קודשיהם, כי אני השם מקדשם. עכשיו אנחנו הולכים ומתקדמים, כן? כלומר, בהתחלה דיברנו על אורח החיים של הכהן, אחר כך על המומים של הכהנים, אחר כך על המאכל של הכהנים, ואחר כך אנחנו מדברים על בהמות המוקרבים לשם, המוקרבות לשם. מה דיני מומים בקורבנות? זה אותו הדבר. כי הכהן שייך למציאות המקדשית, במקדש הכל צריך להיות שלם, כולל מה שמקריבים. דבר אל ה... וידבר השם אל משה למור. אגב, מעניין. המהר"ל מסביר במשנה, במסכת אבות, הביטוי, המחלל את הקודשים. יש ביטוי כזה, המחלל את הקודשים. לא, סליחה, המבזה, כן, מה?
זה מובן חול המועד.
לא, זה המחלל, המבזה את המועדות, זה על חול המועד. אבל יש גם המחלל את הקודשים. מה זה מחלל את הקודשים? הוא לא מוכן לקבל שיש קדושה בבהמה. הרי כדי להיות קדוש, אתה צריך להתאמץ הרבה. פתאום אתה לוקח פרה, אתה אומר זה קודש. קשה לקבל. כלומר זה כי מה שמאפשר להבין את זה, זה התפיסה המונותאיסטית. כלומר יש אחדות בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי. אז אם אתה אינטלקטואליסט, קשה לך לקבל שיש קדושה בבהמה. בסדר? וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, אשר יקריב קורבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לשם לעולם. לרצונכם, תמים זכר. בבקר, בכסבים ובעיזים, כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. עכשיו, שימו לב פה להגדרה. מי צריך להקפיד על זה שלא יהיו מומים בבהמה? ישראל או גר, נכון? מי לא צריך להקפיד?
כהן.
מה, כהן הוא לא ישראל? גוי. גוי. גוי שמביא קורבן, הוא לא צריך להקפיד על המומים שאנחנו מקפידים עליהם. יש כמה דברים שכן, מחוסר איבר, למשל, כן פסול גם עבור גוי. אבל נגיד בא גוי עם הכבש שלו לבית המקדש. הוא אומר, שלום, הבאתי עולה לאלוהי ישראל. אבל יש לו בעיה קצת בעיניים, יש לו איזה בעיה. מקריבים או לא מקריבים? מעיקר הדין מקריבים. איך
אני מסתדר עם
זה? העיקר הדין מקריבים. אז זה הסיפור, הסיפור של קמצא ובר קמצא שם. שעשו שם, שהוא עושה פגם, כן, בדוק שבעין. ולא רצו להקריב. למה? כי אמרו, בעלי מום קריבים במזבח. עכשיו, למה לא רצו להקריב? זה העניין, זה היה בעצם המורדים. המורדים בקיסר לא רצו להקריב את הקורבן של הקיסר, כי הם אמרו... אז, ואז הקיסר חשב שהם לא רוצים להקריב בכלל. השאלה, שואל המהר"ל מפראג, אז שיספרו לקיסר, יגידו לו, תשמע, אנחנו לא הקרבנו בגלל שיש איזה בעיה בעיניים. למרות שמעיקר הדין אתה יכולנו להקריב, אבל לא הקרבנו בגלל זה. אז זה, אומר המהר"ל, אדרבה, זה מרגיז את הקיסר יותר. כי הוא היה אומר, מה, אתם עושים הבדלה גזענית בין ישראל לבין העמים? לכן אי אפשר היה להגיד לו את זה. כן. מה זה לרצונכם? פסוק י' תל, כן? לרצונכם תמים זכר. מה זה לרצונכם? מה פירוש המילה רצון בתנ"ך?
מה שאומר ראשי, לרצון.
רצון בתנ"ך פירושו ריצוי. ריצוי. לא מלשון אני רוצה. כן? אלא זה מלשון להשקיט את הכעס.
זה מדבר. אדם תורם, מרגיע את המצפון.
כן, אבל אני מסביר את, את, את המשמעות המילולית של המילה רצון. זה לא כמו בעברית מודרנית. איך היו אומרים רצון בעברית תנ"כית? חפץ, כן. בתנ"ך היו אומרים חפץ. בעברית שלנו אומרים רצון. אז המילה רצון המקראית פירושה ריצוי. ביטול הכעס. כן, זה כול ברשי, מי שיש לו רשי. הביאו דבר הרצוי לרצות אתכם לפניי, שיהיה לכם לרצון. appeasement בלעז. כן, מישהו יודע אנגלית פה? מישהו... appeasement, מה זה appeasement? appeasement. אני רואה שאתה, אמרת שאתה יודע אנגלית.
זה כתוב בצרפתית, לא?
כן, רש"י כותב בצרפתית את המילה appeasement. אבל רציתי להסביר שהיא גם קרובה למילה אנגלית, למי שיודע אנגלית. כן. שזה ריצוי, appeasement, קרוב למילה peace, שפירושה שלום, נכון?
please,
לא please, זה מילה אחרת, please זה בקשה, כן, בבקשה, אבל appeasement, בלי אל, כן? תסתכל במילון לאנגלית, מה, אני צריך לשכנע אותך? תסתכל במילון. כן, אז פה, לא, אבל יש מקומות שזה עם שין, רש"י מוסיף שין שם. פה המדפיסים לא שמו לב. טוב. זה הצרפתית של רש"י, היא צרפתית עתיקה, לא של ימין. טוב. איש לרבות האישה. כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ואיש כי יקריב זבח שלמים לשם, לפעלי נדר או לנדבה, בקר או בצון, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו, עברת או שבור, או חרוץ או יבלת, או גרב או ילפת, לא תקריבו אלי השם. ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לשם, ושור וסס, ארוע וקלות נדבה, תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. ומעוך וחטות ונתוק וחרוץ, לא תקריבו לשם, וארציכם לא תעשו. ומיד בנכר, לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם מומבם, לא ירצו לכם. כן, יש לנו כן פה דיני קורבנות. עכשיו, סתם ככה.
זה סוכפי.
מה?
סוכפי, מיד
בנכר לא תקריבו. כן, זה מה שאני אומר לך. אמרתי, מעיקר הדין היה אפשר להקריב, כשגוי מביא, אבל לא מקריבים, למה? בגלל זה. אלא מה? מתי מותר לגוי להקריב קורבן עם מום? כשהוא מקריב בעצמו. לא, לא בית המקדש, בבמה שלו. לא, בא גוי, אומר לך, כבוד הרב, אני רוצה להקריב קורבנות לאלוהי ישראל. בא לי, טרנד חדש. כן, הוא רוצה לעשות במה. הוא אומר, שמה, אני לא יודע, יש לי פה חומרי בניין, תסביר לי איך עושים, אני לא בדיוק מבין, אני רוצה לעשות שזה יהיה בסדר. אז מה עושים? מסבירים לו איך לבנות את הבמה, אסור לסייע בו ידו. כן? רק צריך להגיד לו איך עושים את זה, אתה יכול לעשות לו אפילו תוכנית אדריכלית, ואתה מסביר לו איך להקריב. אז הוא יגיד, במה כזאת אפשר? תגיד לו אפשר.
אבל זה מכשיל את בן
נוח. למה זה מכשיל את בן נוח?
עבודה זרה.
איזה עבודה זרה? זה עבודת השם.
אבל זה לא על פי הכללים.
למה זה לא על פי הכללים? אז רבה, הוא בא אליך בשביל הכללים. הוא בא, הוא רוצה לדעת איך מקריבים קורבנות לאלוהי ישראל, ואתה מסביר לו. מה פתאום? זה עבודה זרה? זה עבודת השם. הוא רוצה לעבוד את אלוהי ישראל, לא את האלילים. הוא רוצה הוא שמע שאלוהי ישראל זה אחלה. הוא רוצה להקריב.
כמו שעשה נאמן.
נכון, מה? לא שם בית מקדש. בית מקדש זה בשבילנו. הוא רוצה להביא קורבן לבית המקדש, הוא משמע, אתה תביא בלי מועיל. אבל אם אתה רוצה אצלך בגינה, עד רבה, אנחנו נעזור לך. בדיבורים, כן? לא במעשה. כן, ודאי שזה טוב גם להם בית המקדש, אבל מותר להם להקריב במה, גם היום. כלומר, היום יכול, בוודאי, יבוא גוי היום, יגיד לך, תשמע, אני רוצה להקריב קורבן אלוהי ישראל, אתה צריך לעזור לו.
הוא יכול ואני לא יכול.
הוא יכול ואתה לא יכול, יפה. כך כתוב ברמב״ם בסוף הלכות חגיגה. כל טוב.
שלום.